שלום לכולם, אנחנו עדיין במסע החיפוש אחר מבט עיניהם של בני גד ובני ראובן, חצי שבט המנשה, שלמדנו בעבר שהרגישו רע מאוד עם המצב של עם ישראל. הם הבינו שזה הולך לקראת פירוד ו מצב לא חיובי, לשון המעטה. ראינו, עקבנו בשיעורים הקודמים, אחר התוצאות של המזבח הגדול שהם בנו, שהיה מטרתו ליצור איזה פרובוקציה או איזשהו קריאת, יש אוהלי מחאה, יש מזבח מחאה. הם עשו איזה מחאה, והתוצאה הייתה הפוכה. זאת אומרת, במקום שיבואו ולהתפייסו איתם וידברו, ישאלו אותם, מה ראיתם שאתם חוששים שהבנים שלנו יגידו לבנים שלכם? במקום זה חזרו הביתה ולא קרה כלום. לא הרגו אותם, לא נלחמו איתם, לא נהרגו על ידם, ושקט ושלווה. אבל אנחנו יודעים, אחר כך שלמדנו את ההיסטוריה העתידנית מבחינת המזבח, ראינו שזה לא ממש לא ככה. זאת אומרת, באמת לא עזרו להם כשהם נלחמו עם ההגיראים, תודה רבה, והם לא עזרו לדבורה במלחמתה שלה, הם לא עזרו לבני בנימין בסיפור יבש גלעד עם מלך בני עמון, ורק דוד המלך וכוחות מיוחדים בחושו החד ומעשיו החיוביים הצליח לקרב אותם. ואז שאלנו את עצמנו, איך הם הגיעו למסקנה שראינו שהיא אכן אמיתית הייתה? עם ישראל 300 שנה בזבז בפירודים ואחר כך מלחמות אחים וכל מיני דברים נוראים, כל ימי השופטים, שאותו בעצם אנחנו לומדים. ואמרנו, מה הם ראו? איך הם הגיעו למסקנה הזאת? והלכנו אחורנית ושמנו לב שהמצב בסוף ספר יהושע, זה לא כך סוף, זה כמעט כל ספר יהושע, לא נראה טוב. מתחילים להתבצבץ ולהתגלע הערות כאלה ואחרות שנותנות תחושה מאוד מאוד לא נוחה לבני גד ולבני ראובן. ולזכור גם שאנחנו במסע הזה בתוך ספר יהושע, אנחנו גם מחפשים תשובה לשאלה למה יהושע בן נון לא מינה יורש תחתיו. אפילו לא ביקש שמישהו יתפלל לקדוש ברוך הוא, אנא השם, הושיע נא, תן איזה מנהיג שיחליף אותי, שיהיה ראוי, ושעם ישראל ישמע בקולו, ושלא תהיה עדת השם כצון אשר נאמר, לא ביקש בכלל. ועוד דבר ששמנו לב אליו, בשופטים פרק א', כשלמדנו, שבני ישראל לא כל כך רוצים את שבט יהודה. שהרי אם הם שואלים מי יעלה לנו בתחילה, ולא מובן להם מאליו ששבט יהודה צריך למלוך, אלא צריכים להגיש איזו שאילתה כזאת לקדוש ברוך הוא, מי ינהיג אותנו, וכשהקדוש ברוך הוא אומר יהודה יעלה, הנה נתתי את הארץ בידו, לא נראה שהייתה התלהבות גדולה, וגם לא ראינו שיהודה אכן עלה. דיברנו על אבן הבוחן, היא ירושלים, שירושלים היא בעצם המבחן של הדבר. והיום מה שאנחנו נלך לראות זה את תחילת העניין, מאיפה הכל בעצם מתחיל, או כמעט הכל מתחיל. בואו נעבור לפרק י' ד', פרק י' ד' בספר יהושע. אתם תקראו בשקט ואני אקרא בקול. נכון. בסדר? יש דברים שלא מבינים, יש דברים מסתרים, לא תדע, לא תבין. תמיד יש, אבל בוא נחכה עם זה עוד סך. אנחנו בשלב איסוף השאלות, תשובות בסוף. רק הבחנו את הבעיה של הפרק המנוקד, פרק תתוו, שלמדנו אותו פעם קודמת, שזה אותו מספר ערים, מכוון גם בנחלת יהודה וגם בשאר כל נחלות ישראל גם יחד, שזה אומר דרשני, וגילינו לתדהמתנו שזה מכוון, כי בעצם יש עיר אחת חסרה. זאת אומרת שמישהו במכוון קייל את המספרים, שזה יהיה אותו מספר. רצה להגיד בזה משהו, יהודה מול כל עם ישראל. ובית לחם, דווקא את בית לחם הוא הוציא. עכשיו בואו נסתכל בבקשה בפרק י' ד'. סוף מפסוק ו', יהושע פרק י' ד', פסוק ו'. אני אקרא בקול רם לטובת המאזינים, ואתם בינתיים תחשבו על שאלות תוך כדי שאני קורא, ואל תתרשמו יותר מדי מאופן קריאתי, למרות שאני משתדל לקרוא במדויק כמו שזה קרה. ויגשו בני יהודה. פסוק ו', פרק י' פסוק ו' ביהושע. ויגשו בני יהודה אל יהושע בגלגל, ויאמר אליו כלב, בן יפונה הכניזי, אתה ידעת את הדבר אשר דיבר אדוני אל משה איש האלוהים על אודותיי ועל אודותיך בקדש ברנע. בן 40 שנה אנוכי, בשלוח משה עבד אדוני אותי מקדש ברנע לרגל הארץ, ואשב אותו דבר כאשר עם לבבי, ואחי אשר עלו עמי, המסיב את לבהם, ואנוכי מילאתי אחרי אדוני אלוהי. וישבע משה ביום ההוא לאמור, אם לא הארץ אשר דרכה רגלך בה לך תהיה לנחלה לבניך ולבניך עד עולם, כי מילאת אחרי אדוני אלוהי. ואתה, הנה החיה אדוני אותי, כאשר דיבר זה 45 שנה מאז דיבר אדוני את הדבר הזה אל משה אשר הלך ישראל במדבר, ואתה הנה אנוכי היום בן 85 שנה. עודני היום חזק כאשר ביום שלוח מותי משה ככוחי אז וככוחי עתה למלחמה ולצאת ולבוא. ואתה תנה לי את ההר הזה אשר דיבר אדוני ביום ההוא, כי אתה שמעת ביום ההוא כי ענקים שם וערים גדולות בצורות. אולי אדוני אותי והורשתים כאשר דיבר אדוני. ויברכהו יהושע ויתן את חברון לחלב בן יפונה לנחלה. על כן הייתה חברון לחלב בן יפונה הכניזי לנחלה עד היום הזה, יען אשר מילא אחרי אדוני אלוהי ישראל. ושם חברון לפנים קריית ארבע, האדם הגדול בענקים הוא, והארץ שקטה ממלחמה. עד כאן שאלות. כן, בבקשה. שזה בעצם אחרי כן. שאלה פשוטה, שואל כבודו. מה שמך, תזכיר לי? יהודה. שואל שאלה מאוד פשוטה. מה בסך הכל כלב צריך היה לעשות? הרי כלב ויהושע הם שניהם בוגרי היחידים ששרדו את יציאת מצרים. הבוגרים היחידים של תהליך היציאה ממצרים. הבוגרים, כבוגרים. כן? השאר זה נוער. הם היו עד גיל 20, כל אלה ששרדו. והיו הרבה נשים, והיו גם זקנים. היו זקנים מופלגים, כי מי שמת במדבר, דור המדבר שנהרג מת במדבר, זה בני 20 עד 60. כל הדרג הלוחם של עם ישראל דאז, של הדור ההוא, הוא מת במדבר. 40 שנה חלפו. זאת אומרת, הצעירים ביותר שהיו אז, המבוגרים, הצעירים, בני ה-19 וחודשיים ו-12 חודש למעט שעתיים, הם היום בני 60. או כמעט 60, 58. כי עברו 32 שנה ו 38 שנה סליחה ו הזקנים ביותר בני ה-60 שחלפו 38 שנה מאז האירוע של המרגלים הם היום קרובים ל-100. יש כאלה אנשים גם בימינו, יש כאלה. אז היו או זקנים מופלגים, זאת אומרת חסר תמיד 40 שנה, דור של 40 שנה חסר. כן, אז זה מה שכתוב אנחנו אומרים בתהילים בקבלת שבת, 40 שנה עקות בדור, ואומר המתואל לבב הם, והם לא ידעו דרכה, אשר נשבעתי בעפי, אם יבאון אל מנוחתי. 40 שנה עקות בדור. רש"י שואל, איך זה יכול להיות לשון עתיד? צריך להיות 40 שנה קטתי בדור, או נקטתי בדור. אחזתי איזה דור של 40 שנה. אז זה הגמרא בסנהדרין אומרת שזה יהיה כמו במות המשיח. גם במות המשיח, הקדוש ברוך הוא ייקח דור של 40 שנה, ושינויים גדולים יהיו בימיו, כותב רש"י, ומסתמה היינו משיח, לשון רש"י וסנדרי. בכל אופן, יש או זקנים, ובסך הכל כלב ויהושע, הם שני הבגירים שהיו אז, הנה יהושע אומר, הייתי אז בן 40, כלב אומר, הייתי אז בן 40, אז בן כמה היה יהושע? אנחנו מעריכים את חייו של יהושע, אנחנו עושים את החשבון, בן כמה היה יהושע בזמן הזה, הוא היה בן 54. אם עושים את החשבון, איך עושים את החשבון? יהושע מת בן 110, 14 שנות כיבוש וחלוקה, ולפי חז"ל עוד 14 שנה של כיבוש הארץ. זאת אומרת, כיבוש הארץ, ספר יהושע הוא 28 שנה. 7 שנות כיבוש, 7 שנות חלוקה, ועוד 14 שנה אחרי שיהושע נפטר. זאת אומרת, יהושע בזמן כניסה לארץ היה 110 פחות 28. 70 ו... 82 בכניסה לארץ, נכון? בכניסה לארץ. עכשיו בא אליו כלב ואומר, אני בן 85, נכון? אז בן כמה הוא היה בכניסה לארץ? בן כמה היה כלב? עכשיו, זה בדיוק העניין, הוא אומר, הוא אומר, הייתי בן 40 ביום שלוח אותי משה עבד השם. תוסיפו לזה 38 שנה, שזה הזמן שמי חטא המרגלים, כי... למה 38? כי המרגלים נשלחו בשנה השנית לצאת בני ישראל מארץ מצרים. בסך הכל הם היו 40 שנה במדבר, אז 38 שנה מחטא המרגלים. אז הוא אומר, אני הייתי אז בן 40, צריך להוסיף 38, זאת אומרת, בזמן הכניסה לארץ, היה כלב בן 78. נכון? ויהושע היה בן 82. זאת אומרת, פרק 82. 110 פחות 28. 4 שנים. זאת אומרת שכלב בן יפונה היה חמשוש בתיכון הדתי בישיבה הגבוהה, לא יודע מה. יהושע בן נון היה שמיניסט. נכון? היה שמיניסט שלו. יהושע היה בן 54, לא, הוא היה בן 44. כן, ביום שלוח המרגלים. הוא היה בארבע שנים מבוגר, ככה זה יוצא, עוד פעם, לפי חז"ל. כי 110 פחות 28, וכלב צריך להוסיף לו 40 פלוס 38. אז מגיעים לרגע הכניסה לארץ, משני הצדדים. מה-110 שאנחנו יודעים עליו, ומה-40 שאנחנו יודעים עליו, וזה פער ארבע שנים ביניהם. אז הם בסך הכל אנשים שמכירים אחד את השני, ליוו אחד את השני הרבה שנים, אז עשינו את כל החשבון הזה. ייגש אליו כלב, נכון? יש לו ספר תורה של שבט יהודה אצלו ביד, והוא יפתח את זה ויבוא, הנה אני אקריא לכם איך זה היה צריך להישמע, פשוט עשו עצם שואל. ויבוא כלב אל יהושע בן נון, לא צריך את כל שבט יהודה שם, מה צריך את כל שבט יהודה? ויגשו בני יהודה, ויאמר אליו כלב. ויבוא כלב אל יהושע, ויאמר אליו, יהושע אחי, אתה ידעת את אשר דיבר השם אודותיי, תנה לי ואלך אל מקומי אשר בחברון. מה הוא מבקש? ברכת הדרך. למה צריך כזה נאום ארוך? ולמה צריך את כל שבט יהודה פה בבקראונד, ברקע? מה הבעיה? תגיד לו. נראה, כתוב, זוכר, כתוב בתורה. ויר כלב ליהושע את אשר כתב משה אודותיו בספר תורת האלוהים. ויאמר אליו, הנני אלך והרש את מקומי אשר נתן לי השם. ויאמר יהושע אליו, עלה והצלח. נפלא. נכון? עוד שאלות. הנה שאלה ראשונה מצוינת. כן. כל רם, שאלות. אתה ידעת שיש שם הענקים. נכון? כי הרי הם היו מרגלים. זאת אומרת, שבינתיים לא נצפו הענקים בשטח. לא ראו אותם. מוזר. אז איפה הם היו? אבל אומר לו, אתה יודע, יש שם הענקים, וצריך לטפל בהם. טיפול מיוחד. עוד שאלות. כן? לאן הם מוענקים? תכף נדבר על זה בהרחבה. כן. זה כמו לו יהי. כמו הלוואי שהשם יעזור לי ואני אצליח. הוא איש דתי. כלב. מה? מה חסר לך? השם אותי. הכוונה, השם איתי. הכוונה יעזרני. תראי, כדי לבחון את זה באמת לעומק, את קוראת פסוק י' ב', ואתה תנה לי את ההר הזה אשר דיבר אשר ביום ההוא, כי אתה ידעת, אתה שמעת ביום ההוא, כי ענקים שם וערים גדולות בצורות, אולי השם אותי, והורשתים כאשר דיבר השם. השם אותי הכוונה? אגב, אם רוצים לבחון את זה לעומק, יחנון אותי, כן, או יעזרני וכדומה, יעזור אותי, חסרה מילה. כשמדברים הרבה אלים ומשמיטים מילה אחת, זה לא מורגש, כאילו, בסדר, חסרה. איפה אנחנו שואלים על כל המילים שיש, את שואלת המילה שאין, ברוך השם, יש מילה אחת פחות, בנאום המיותר הזה. אבל צריך לבחון את זה אולי בקונקורדנציה, זה שיעורי בית, הפעם הבאה, חפשים, יש עוד מודלים כאלה, של אדם אומר משהו על הקדוש ברוך הוא ועל עצמו, שחסרה מילה באמצע. צריך לחשוב על זה, מעניין. אפשר גם להסתכל בספר דעת מקרא, הוא יגיד לך שזה דרך קצרה. הוא יביא עוד דוגמאות, אם יש דוגמאות הוא יביא אותה, הוא ימצא אותה. ספר דעת מקרא זה בדיוק בשביל הדברים האלה חובר, אין לנו פה יהושע, נכון? לא. צריך באמת לדאוג שיהיה לנו ככה, אבל אתם לא יודעים איזה ספר, צריך גם יהושע, גם שופטים, עוד מעט. מה? תביא את שניהם. בכל אופן, בדיוק כשדברים כאלה, הספר הזה הוא מצוין. הוא תמיד יביא עוד דוגמאות, זה אנשים שבאמת חקרו את התנ"ך היטב. יש שם כמה חתני תנ"ך עולמיים שכתבו את הפירושים. זו שאלה מעניינת. עוד שאלות, עוד הערות. כן, הוא מבקש, שואלת, כן, הוא דורש, אתה, עכשיו, תן לי. ברוס ברן, שואלים ביידיש, מה בוער? חכה, עוד צד. וחוץ מזה, תיקח, מה הבעיה? מה אתה צריך לקבל? זה שלך, כך, תודיע, תשאיר הודעה, הנני הולך אל מקומי אשר, בסדר? רק לא תודיע, להגיד, יפה שלום ליהושע בינו, להיפרד כידידים, למה צריך להגיד לו, אתה תנה לי? מה זה אתה תנה לי? עכשיו אני רוצה. מה העניין? עוד שאלות, כן. כן, או, זו מילה יפה, סאב-טקסט. אני בעברית, מתחת לפני הכתוב, בין השורות. איפה אתה רואה את הלא? איפה אתה רואה את הבס... יש פה משהו יותר קיצוני. יש פה משהו יותר קיצוני. רגע, מה לצאת ולבוא, שנייה, אבל יש פה משהו יותר קיצוני בשאלה. אתה כבר רץ למסקנות, אני רוצה שתשאל. יש משהו בנאום שהוא באמת מפריע. כן. ואני, כן, שמעתי, וכן הלאה, השם אותי. זה לשון קצרה, זה ברור. אולי השם אותי, אבל זה הלוואי השם אותי. יש פה משהו... אבל יש פה משהו יותר קיצוני. בוא נעשה רגע לדגדג את הקיצוניות בין בסאבטקסט שקראת. יפה מאוד. הנה, זה כבר לא סאבטקסט, זה כבר הטקסט עצמו. כמה פעמים מופיעה פה המילה אנוכי. אנוכי, אנוכי, אנוכי. כמה פעמים? מילא, המילה אנוכי מופיעה 4 פעמים. Too much לאדם אחד. יותר מדי. אבל מילא זה, אבל תראו כמה פעמים ההטייה לגוף ראשון מופיעה פה. נכון? תסתכלו, אני אקריא ככה לקט, קצר. די הבלטתי את זה ככה בקריאה הראשונית. ניסיתי להבליט את זה. חוץ מהמילה אנוכי שמופיעה 4 פעמים. אנוכי, בשלוח משה עבד השם אותי, והשב אותו דבר כאשר עם לבבי, ואחי, אשר עלו עמי, עם אנוכי מילאתי אחרי השם אלוקיי. יש פה איזה 15 פעם. אני ואני 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 ועודני ואני וכוחי וכוחי ואתה ותנה לי. מול הגוף שני שיש לי יהושע בן נון, שאולי 3 פעמים. מול 15 פלוס 4, אנוכי, אנוכי, אנוכי. מאוד מוזר. עכשיו, אבל בסאבטקסט, יש משהו יותר קיצוני. זה קצת יותר מרומז. אתה נרמזת. אתה אומר, אני, בשבילי זה רק רמז, אבל אצלו זה צעקה גדולה. זה לא רמז. מה עוד משתמע בסאבטקסט? זאת אומרת, תסתכלו פסוק ראשון. ויגשו בני יהודה אל יהושע. בגלגל. ויומר אליו כלב בן יפונה הכניזי. אתה ידעת את הדבר אשר דיבר השם ממשה איש האלוהים, על אודותיי ועל אודותיך בקדש ברנע. שימו לב שהוא הקדים את עצמו לכלב, ליהושע. היה אפשר לכתוב הפוך. אתה ידעת את אשר דיבר השם על אודותיך ועל אודותיי. אז גם פשטנים יגידו, טוב, זה דרך המקרא להקדים. אבל בכל זאת זה צורם קצת בסאבטקסט, נכון? ככה קצת צורם שהוא הקדים את עצמו ליהושע בן נון. וגם מה משתמע מתחת לפני השטח של התיאור המאוד מפורט של שליחת המרגלים? איפה נמצא אגב יהושע בתוך כל המנגנון הזה של המרגלים הטובים מול הרעים? הוא יותר נראה כאילו שהוא בצד שלהם. כי הוא אומר, אחי אשר עלו עמי. הוא לא אומר, אחינו אשר עלו עמנו. אם הוא היה סחבקי ליהושע בן נון, נכון? אז היה אומר, אחינו שעלו עמנו, וגם שמה צריך להזכיר לו את כל זה. כל הנאום התזכורת הזה, הוא מופרך. הוא אומר לו, אתה זוכר, נכון שאתה זוכר? בטח שאתה זוכר. ויכול להיות שאתה לא זוכר. האם אתה באמת זוכר? כן, תפתחו פרק י' ג', פרסוק א'. פרק י' ג' פסוק א', מה שמותר לקדוש ברוך הוא, לא בטוח שמותר לכלב. הקדוש ברוך הוא אומר ליהושע בן נון, אתה זקנת, והארץ נשארה הרבה מאוד לרשתה. אז אם הקדוש ברוך הוא צריך להודיע ליהושע בן נון שהוא זקן, אז ייתכן שלא רואים את זה כלפי חוץ. אם הקדוש ברוך הוא צריך להודיע לו, או שיהושע בן נון מעולם לא יסתכל על עצמו במראה, מה שסביר מאוד, להניח. לא היה לו זמן להתעסק עם תספורת ותסרוקת וכאלה דברים. למרות שהוא צאצא של יוסף, אבל כבר למדת לקח, ולא מסלסלים בשערות, ולא... גם בבואת מראו, בבואה שלו במים, הוא לא התייחס לזה כל כך, אז הוא לא שם לב שהוא הזדקן, אנשים מסביב כן רואים. אז הקדוש ברוך הוא צריך להודיע לו, אתה הזדקנת, אתה כבר זקן. אבל לפי הנאום של כלב, זה נראה שהוא כבר לא רק זקן, אלא סנילי מושלם. אתה לא זוכר בדיוק, אז אני אזכיר לך בפרטי פרטים, בדיוק מה אמרו ומה צריך. זה הסאבטקסט. וואו, שאלה יפה מאוד. אולי פשוט זה סגנון הדיבור של כלב, כאילו, מה? נכון, אז אני אגיד לך. יש לתנך נטייה מאוד מעניינת להיות מסר לדורות. יש המון דברים שיהושע בן נון עשה באותו בוקר, נכון? או כלב בנפונה. הוא הניח תפילין באותו בוקר? ב-100% הוא הניח תפילין. בייחוד, בכוונה מיוחדת, כי הוא בא בדרישות ליהושע בן נון, שצריך בשבילם הרבה סייעתא דשמיא. אז לא ייתכן שהוא לא יניח תפילין באותו בוקר, שהרי כתוב בתורה, אם הוא כל כך מדקדק במה שכתוב בתורה שהוא צריך לקבל את חברון, ונאו, חברון נאו, כמו שאומרים באנגלית, אז הוא גם יניח תפילין. כנראה גם שרבנו תם. פשוט לגמרי. ברור לגמרי. ולא מספרים לך זה. אז דווקא לספר על צורת הדיבור המאוד מיוחדת של כלב, זה הרגע לעשות את זה. מוזר קצת. אגב, כשראיינו אותו בפרשת המרגלים, הדיבור שלו לא היה כזה. אז זאת אומרת, הוא סיגל את זה לעצמו ב-38 השנה הנותרות. אז נכון שהוא היה הדברן ויהושע שתק, ואולי זה אולי העילה שהוא שם את יהושע בן נון בצד של הרעים, והוא, כן, כל מיני סיבות, אבל כלב, אז זה אמר בצורה, הלא נעלה וירשנו אותה. זה דיבור ארוך. שר צילה מעליהם, סיסמאות. הוא יודע לי להציג סיסמאות. אז תבוא, תגיד לכלב, אני פעם למדתי חברותה עם טייס. הוא היה לומד איתי, תוספות אומר ככה, ממשיך הלאה. אני אומר לו, רגע, לא הבנתי. אפשר עוד פעם? הוא אומר, תשמע, אנחנו טייסים רגילים להגיד מילים ספורות. מטוס בשעה 3, זהו, אפילו 3, כבר שעה גם אפשר להוריד. מטוס ב3, טאק, מסתובב 3, מה זה 3? אתה יודע מה זה מטוס ב3? אז ככה הוא היה אומר לי, הסתכל תוספות בשעה 2, מתי 2, עכשיו רק 10 בבוקר. יש סגנון דיבור, סיסמתי כזה, מדברים בסיסמאות. ופה פתאום הוא מורח, ואני, 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 ואחי עם סי, ואני עשיתי, ואני מילאתי, ואני, 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 ואני. פלא פלאים, גם לשיטתך שאתה אומר, אולי שם הזה סגנון דיבורו, רואים בעליל שזה לא. והשוואה הטקסט היא מאוד פשוטה. נכון, למה צריך ברקע את כל שבט יהודה? תיגש, תגיד לו, חברים, לא? קשה מאוד, כן. איזה איש עדין אתה. אתה אדם עדין. כלב התבטא קצת יותר קשה. כלב אומר ליהושע בן נון, זוז, הגיע תורי. חד משמעית, זה מה שהוא אומר לו. רטט נא לי. מה? מה תן לי עכשיו? את חברון? כך, קיבלת, מה? מה הבעיה? מה הוא רוצה? מה רוצה כלב? אתם יודעים מה? קשה עוד לראות את זה. אז בואו נכביד עליכם קצת את השאלה. בואו תעיינו אחורנית בפרק י' סוף פרק י' א'. י' א', סוף ספר פרק י' א' בספר יהושע. פסוק א'. אולי נתחיל אפילו קצת קודם. נתחיל קצת קודם. סיכום הכיבושים של יהושע בן נון בארץ ישראל. בואו נתחיל את זה מפסוק ט"ז. פרק י' א', פסוק ט"ז. כתוב שם כך. ויקח יהושע את כל הארץ הזאת. ההר ואת כל הנגב ואת כל ארץ הגושן. ואת השפלה, ואת הערבה, ואת הר ישראל ושפלתו, מן ההר החלק העולה סעיר, זה אזור שם דימונה ודרומה, הר החלק העולה סעיר, ועד בעל גד בבקעת הלבנון, תחת הר חרמון. מדימונה ועד רשאיה בלבנון. תחת החרמון, ואת כל מלכיהם לחד ויקם וימיתם. ימים רבים עשה יהושע את כל המלכים האלה מלחמה. ימים רבים, 7 שנים. לא הייתה עיר בשלו אשר השלימה אל בני ישראל בתקיע חיבי יושבי גבעון, את הכל לקחו במלחמה. כי מעט אדוני הייתה לחזק את ליבם לקראת המלחמה את ישראל למען החרימם, לבלתי יות להם תחינה כי למען השמידם כאשר ציווה אדוני את משה. ויבוא יהושע בעת ההיא, תקוע באמצע. שמים לב? יש כבר סיכום של כל הכיבושים שעשה יהושע, ואז מתחיל פרק י' ג' ואומר, ואלה מלכי הארץ, פרק י' ב', ואתה זקנת, והארץ עוד יש הרבה לרשתה, אתה כבשת, אבל לא הורשת. כן? פתאום תקוע פה איזה פסוק, לא מובן. ויבוא יהושע בעת ההיא, ויחרט את הענקים מן ההר, מן חברון, מן דביר, מן ענב, ומכל הר יהודה ומכל הר ישראל, עם הרי מחרימה מיהושע. לא נותר ענקים בארץ בני ישראל, רק בעזה, בגת ובאשדוד נשארו. ויקח יהושע את כל הארץ, ככל אשר דיבר אדוני אל משה, ויתנה יהושע לנחלה לישראל כמחלוקתם, לשבטיהם, והארץ שקטה ממלחמה. אותה סיומת, מעניין מאוד. אבל הקושי הגדול, מי הרג את הענקים בחברון? פה בפרק י' א' כתוב שיהושע הרג אותם. בפרק י' ד' כלב מבקש ואומר לו, אתה זוכר שיש שם הענקים, שמעת שיש שם הענקים. אבל כבר בטח שמע, בפרק י' א' הוא הרג אותם. אז איזה עוד ענקים יש? מה אתה שמעת יש ענקים? אם בפרק י' א' הוא הרג, זאת אומרת אם אנחנו קוראים את, את ספר יהושע באופן כרונולוגי, וחושבים זה קרה לפני זה וזה קרה לפני זה וזה קרה לפני זה, לפי הסדר כאילו שזה מסופר, אז אנחנו בבעיה רצינית. מה קרה פה? פתאום חזרו ענקים, ויהושע שכח מהם, אז אם הוא חושב שהוא סנילי, אז אולי כבר שהוא עשה בפרק י' א', הוא כבר לא זוכר בפרק י' ד'. מה שלא מסתבר, אבל בפרק ת' ו' כתוב שמי הרג את הענקים, פרק ת' ו' בספר יהושע, פסוק י' ד', ויורש משם כלב את 3 בני הענק, את ששי, את אחימן ואת תלמי, ילדי הענק. ויעל משם אל יושבי דביר, ושם דביר לפנים קריאת ספר, נכון? וגם שם הוא הורג את הענקים. ואומר כלב אשר יקד קריאת ספר ולחדה, אבל בפרק ת"ו בספר יהושע, מפסוק י"ד, שמי הורג את הענקים? כלב. אנשים יקרים, בסתירה הזאת בין הפסוקים נולד המושג ביקורת המקרא. שמעתם על זה. מקווה שרק שמעתם ולא למדתם. לא כדאי. אבל כאן גם אפשר להבין את הטעות של אותם אנשים המכונים מבקרי המקרא. זה התחיל אצל כמה כמרים נוצרים, כמה נזירים כאלה נוצרים, איטליה ואוסטריה, כאשר בעצם הם מסתכלים על שני הפרקים האלה ואומרים מה, איך מבינים את זה. איך מצד אחד כתוב שיהושע בן נון הרג את הענקים, במקום אחר כתוב שכלב הרג את הענקים. אין זאת אלא שהתנ"ך מורכב מכמה סופרים שונים עם אינטרסים שונים. ועבר הגהות, וכן, אחר כך שערכו את זה בסוף, לא ידעו מה יותר קדוש ממה, קידשו את הכל, השאירו את הכל, נחתם בטבעת הקודש, ולא נוגעים בזה יותר. והנה, בוא נגיד ככה ששנאה לעם ישראל היא כזאת ש... הרי גם קופרניקוס היה נזיר. הוא גילה שכדור הארץ מסתובב. נכון? וגלילאו, גם הוא היה נזיר. הם הוציאו אותם להורג. הם פתאום סתרו את הנצרות. תמיד הנצרות חושבת שהאדם הוא במרכז, והעולם כל מסתובב סביבו, ואלוהים יש לו אימא, ויש לו סבא ודודה וכן הלאה. ובן דוד ואחיין. אז קשה קצת. אז גם פה, שנאה לעם ישראל, מעבירה על הכל. הרי הרמב"ם מסביר באיגרת תימן, שכל הסיבה שהנצרות הוקמה זה כדי להפיל את עם ישראל, את הדת הישראלית, להתחקות לעם ישראל, שאנשים יגידו, מה, פה יש דת, ופה יש אלוקים אחד, ופה יש מצוות, ופה יש... אז אם זה שקר, אז גם זה שקר, אז הכל שקר. תעלול כזה, אומר הרמב״ם, פסיכותיאולוגי. ולמה הם הגיעו להכרה כזאת? שהם ניסו לחלק את התנ״ך לחלקים שונים, כי הם רגילים ללמוד ספרות שהיא... נקרא לה לקקנית. נכון? על מוחמד, על מוחמד בקוראן לא תמצאו אף מילה רעה אחת, חוץ מפסוק אחד בקוראן שממנו משתמע שלמוחמד יש קשיי הבנה. שהקדוש, המלאך שמתגלה אליו אומר לו, לפי דבריהם, המלאך שמתגלה, אומר לו, אם לא, אתה לא מבין משהו מן הקוראן שהורד אליך, שאל את בני ישראל אשר קיבלו את התורה לפניך. אילו, אם אתה לא מבין פה משהו, שאל את היהודים, הם חכמים, יודעים הכל. אז זה משפט אחד שכנראה, הקוראן זה בכלל ספר שצריך לדבר עליו בעריכות. הם עלולים לתלוש. יש כמה נוסחאות לקוראן. משופץ. אבל בקוראן המקורי זה, ככה זה הופיע. בכל אופן, בברית החדשה, אפילו משפט כזה לא תמצאו. אין? ישו הוא כולו מושלם שבמושלמים, וכולו היודע והחכם והצדיק וכן הלאה וכן הלאה. אבל אם תקראו את התנך שלנו, אז תגלו שהתנך הוא ביקורתי על דמויותיו. והביקורת המקרא התחילה מאותה נקודה שהוא לא מעלים על הדעת שהתנך הוא ביקורתי על הדמויות, כי הוא צריך להיות לקקן כמו כל ספרים שכותבים אנשים שרוצים לשבח את הבן דוד שלהם או את הסבא שלהם וכן הלאה. אז ודאי שיש סופר משבט אפרים שרצה לשבח את יהושע בן נון המיתולוגי, אולי אפילו להמציא את הדמות המיתולוגית שלא הייתה ולא נבראה, ולהגיד הוא משלנו והוא כבש והוא והוא והוא. היה סופר משבט יהודה, קליבי כזה, שאמר שמי שהרג את הענקים היה כלב הסבא שלו. ואחר כך יש עוד סופר מימי חזקיה, עוד סופר אחד קודם מימי דוד, שגם הוא עשה ככל העולה על רוחו בהיסטוריה של עם ישראל, ואי אפשר לסמוך ממילא על מה שמתואר בתנך, כי זה אנשים שרצו לפאר את שמם וכאלה הבלים ושטויות. אבל הדרך הטובה ביותר להתגבר על זה, זה להראות מה התנך באמת כותב, מה הכוונה. וכדי להבין מה באמת התנך כותב, צריך להשתמש בקודים של התנך עצמו, זאת אומרת, בתמרורים שהתנך מציב לנו. לא סתם שני הפרקים האלה מסתיימים באותה סיומת. לא סתם זה נראה כאילו תלוש, סוף פרק י' א', מה זה? בעת ההיא, באיזה עת? כאילו ידוע לנו איזה אירוע שבעת ההיא בא יהושע לכבוש את חברון? ועוד שאלה על חברון, בעיית חברון לא נפטרה עדיין, אבל תראו מה זה בעיית חברון, עד שהיה לנו בעיית ירושלים, עכשיו יש לנו בעיית חברון. בואו תעברו לפרק י'. כל האירוע של כיבוש אזור הדרום, בסך הכל יהושע בן נון, יש לו שלושה טקטים, קוראים לזה, טקטים מלחמתיים. שלושה אירועים טקטיים של מלחמה, כיבוש, נקרא לזה, תקיעת הטריז וחלוקת הארץ לשתיים, שהאירוע הראשון זה הפעלת חומות יריחו, חציית הירדן וכיבוש יריחו, כיבוש העי עם כל מה שהתרחש שם, בלי שניכנס עכשיו לפרטים, וההשלמה של הגבעונים. אז בעצם יוצא שמיריחו עד המורדות שמסתכלים כבר לכיוון תל אביב, שעוד לא הייתה קיימת אז, יפו וכל המישור, הכל בידיים ישראליות. הוא פשוט חתך טריז את ארץ ישראל לשניים. ולכן מלכי הדרום מאוד בלחץ, ומחליטים לסתום את הטריז. איך אפשר לסתום את הטריז הכי טוב? לכבוש מחדש את הגבעונים. ואז לחסום את גב ההר, יהושע בן נון נשאר לו שם למטה בבקעה, והגבעונים רואים שעושים עליהם מצור, חמשת מלכי הדרום, מלך ירושלים, מלך חברון, מלך ירמות, מלך עגלון, ולחיש, והם מהר מבקים ליהושע, אל תחיש, אל תשתוק, תבוא תציל אותנו, הם לא מעלים על דעתם שבין לילה יהושע בן נון יופיע, אבל יהושע בן נון מבין את גודל השעה, שאנשי הכנענים יצאו מערי המבצר, כי הרי יהושע בן נון לשלוף אותם החוצה, צריך רק ניסים גלויים כדי להצליח, והנה הזדמנות לא להרבות בניסים, אלא באמת להשתמש, אחר כך הוא משתמש בנס, אבנים גדולות מן השמיים, והשמש בגבעון דום, למה הוא צריך את השמש בגבעון דום? כדי לתפוס אותם בחוץ. כי ברגע שהם מבינים את גודל הטעות שהם עשו, יהושע בן נון מפתיע אותם בין לילה, עולה מהבקעה מיריחו לירושלים, ובא מדרום לכיוון צפון, כי הוא יודע שהם מלכי דרום, לדחוק אותם צפונה ולהרוג אותם כמה שיותר. הוא צריך את השמש לעוד יום, כי הם ברגע שהם הבינו את גודל הטעות שהם עשו, שהם יצאו החוצה מהערים שלהם, ויהושע בן נון פתאום חוסם להם את הדרך נסיגה דרומה, הם יברחו לכל עבר, וחכו רק שהשמש תשקע כדי להתחבא, ועם ישראל לא מכיר את הארץ כמו שהם מכירים, ולכן יהושע בן נון עוצר להם את השמש. נוסף לכל, עוד יש להם בעיה נוספת, שיש תאורה על היעד כל הזמן. חיל האוויר עובד יפה, כל הזמן תאורות, 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 תאורות. והם לא מבינים איך זה, שהכל יוצא להם לא טוב עכשיו. הוא תופס את המלאכים במערה במקדה, תופסים אותם כמה אנשים, יהושע בן נון אומר, תגולו אבנים גדולות על המערה שהם לא יצאו, ותקפידו אנשים לשמור כל היציאות, ותקו שאין יציאות נסתרות, ותעזבו אותם, אל תתעסקו איתם. רוצו אחרי האנשים, אל תתנום לשוב אל עריהם, כי זה ההזדמנות הגדולה לתפוס את כולם. ואז יהושע בן נון, אחרי שבאמת עושים את זה, והשמש לא שוקעת יום שלם, ויהושע בן נון מגיע למערה במקדה, מוציאים את המלאכים החוצה, הוא עושה שם טקס, אומר לקצינים שהלכו איתו לשים את רגליהם על צוואר המלאכים, משהו מאוד סמלי כזה, מיוחד, הצלת סמכות, ומראה להם, הנה, תראו, אל תפחדו, תראו איך הקדוש ברוך הוא מסייע בעדנו. ואז עושה יהושע בן נון, מה שנקרא בלשון צבאית, ניצול הצלחה. עובר עם הצבא עיר עיר, אחת אחרי השנייה, וכובש בקלות רבה את נחלת יהודה. הקלות רבה זה לוקח לו כ-3 שנים, חוזרים למחנה הגלגל, אז מלכי הצפון מבינים את ההזדמנות האחרונה שלהם להילחם, מרכזים כוחות במירון, מירון, אם זה מירון, הר מירון, או שזה בעמק ישראל, זה לא ברור בדיוק, יש כמה אפשרויות, איפה התנהל הקרב הזה נגד מלכי הצפון, אבל יהושע בן נון גם אותם מפתיע בין לילה, תוקף אותם לפני שהם מתארגנים, משמיד את המרכבות, וכובש, עושה מסע כבוש, כיבוש של ערי הצפון. זאת אומרת, בעצם 3 אקטים מלחמתיים, כיבוש הטריז, הדרום והצפון, ואז מגיע פרק י' ד'. מיד אחרי, מזה אגב חז"ל למדו, 7 שנות כיבוש. כי ברגע שהסתיימו 3 הטקטים האלה ויהושע בן נון, נכון? הוא אומר, אני בן 45 שנה, מזה למדו שהיו 7 שנות כיבוש. למה? כי הוא היה בן 78, כלב, בכניסה לארץ, ועכשיו הוא בן 85. זאת אומרת שעברו 7 שנים מהכניסה לארץ, חציית הירדן, עד שהוא כבר דורש את חברון לעצמו. תעלומת חברון לא הסתיימה, בואו נמשיך להסתכל בפרק י'. אחרי שתיארתי לכם את ניצול ההצלחה של יהושע בן נון, אולי באמת נשאיר את זה לפעם הבאה. אז נעצור פה, ובפעם הבאה נראה את בעיית חברון בשלמותה, ונציע גם פתרון לבעיית חברון, ומזה נלמד הרבה דברים. אולי הגענו לקצה של כל השאלות ששאלנו, ולכן השיעור הבא יהיה מאוד מאוד משמעותי, חזרה על כל מה שלמדנו, עזרת השם, הפעם הבאה.